מה שרציתי לעשות היום זה להגיע סוף סוף לעניין של ימין ושמאל, לא לחזור לעניין של ימין ושמאל, ואחר כך אני מניח שעוד יישאר לי קצת זמן, אז לעשות משהו שקצת קשור לזה לקראת פסח.
גם שם ישיבים
ושמאל?
מה?
גם שם ישיבים
ושמאל? רגע, אבל זה קשור לנושא של הגדרת מושגים?
כן.
זה קשור להגדרת מושגים?
אז אני אתחיל עם ימין ושמאל, ובכוונה ככה משכתי את זה למרות שזה היה הנושא הקודם, אבל משכתי את זה קצת כי היה חשוב לי להראות איך מטפלים בהגדרה של מושגים מורכבים. כי אחרת זה יראה לגמרי ספקולטיבי. אני לא בטוח שעכשיו זה יהיה מאוד או הרבה יותר קביל, אבל נדמה לי שעכשיו אפשר יהיה יותר לפחות לנסות ולטעון לטובת העניין. אז ככה, יש ימין ושמאל שהוציאו שני חבר'ה מבר אילן, הם עושים אנשי מדע המדינה.
כן.
זיסר ועוד מישהו, לא זוכר פה מילה שני, שמנסים להגדיר או לאפיין את המושגים האלה ימין ושמאל ואת ההשתנות שלהם לאורך השנים. ובסופו של דבר...
ימין ושמאל בארץ או ימין ושמאל בכלל? בכלל.
ובסופו של דבר המסקנה היא שאין שום אפיון. הם בעצם מתארים את זה היסטורית, הרבה פעמים אגב עושים את זה, עוברים במקום לתיאור מהותי, עוברים לתיאור היסטורי. כי בתיאור היסטורי אתה יכול לעקוב אחרי זה, מה זה היה כשזה נוצר, איזה צורה זה לבש באירופה, בארצות הברית, בישראל, ואם יש איזשהם קשרים באיך שזה נוצר, זה תיאור דינמי. זה לא ניסיון לכפות על כל הבלגן הזה איזושהי הגדרה מהותית להגדיר מה זה שמאל ומה זה ימין ולהסביר את כל התופעות דרכה. הם מנסים לעשות את זה לאורך כל הספר ומהר מאוד מראים, בדיוק כמו שגדעון אפרת עם האומנות, קחתי את הספר שלו אגב עוד פעם כדי קצת לרענן את העניינים. אז אותו דבר בעצם הם מנסים לעשות שם, והם מראים שאין, אי אפשר להציע הגדרה מהותית. זה בכלול של המון מאפיינים שלפעמים מופיעים ולפעמים לא, והקשר ביניהם קלוש עד לא קיים, וזה נה עם השנים, פעם זה היה ככה ואחרי זה ככה, ולכן בסוף טוענים שאין הגדרה. ואני טוען שעדיין יכול להיות שאפשר לעשות פה משהו, ועוד פעם זה דורש איזושהי עבודה קצת יותר סיסטמטית ממה שאני עשיתי, אבל בואו ננסה ככה לעבוד בצורה דומה למה שראינו בפעמים הקודמות, ולראות אם אפשר פה בכל זאת לעשות משהו. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי קודם, ההגדרה שאנחנו מחפשים היא כמובן הגדרה מכוונת, לא מכוננת. זאת אומרת, אני מנסה לצפות במציאות ולגלות את ההגדרה הנכונה, ולא להציע איזושהי הגדרה שתייצר מושג, יש מאין. אלא אני מטפל במושגים קיימים, ויש לי איזושהי הנחה שיש מאחוריהם כן מהות. למרות הגיוון והמורכבות והשינויים, משהו אמור כן להגדיר את המושגים האלה, ומה שאני מנסה לעשות זה לעשות תצפית, ממש כמו תצפית מדעית, ולנסות לראות מה זה המשהו הזה. עכשיו, המשהו הזה זה לא הדברים שאותם רואים. הדברים שאותם רואים זה, הם אמורים להיות איזשהם ביטויים של המשהו הזה, וביטויים במינונים שונים. כמו שראינו בדיוק עם השירה והאומנות והכל, אז בסופו של דבר כשהגדרתי את מה זה שירה ואומנות אומנות, השתמשתי באיזשהם מושגים מופשטים, שהם לא המושגים שם אנחנו מול העיניים, אבל ניסיתי להראות שהדברים המופשטים האלה מופיעים בצורות שונות בתופעות שאנחנו פוגשים מול העיניים, אבל הם מופיעים גם במינונים שונים. ולכן ברור שיש פה איזשהו סידור, שהוא סידור שאותו אני לא יכול להוציא מתוך התצפית, אני פשוט מנסה לעשות סדר בתוך כל הבלגן הזה, איזשהו סדר סיסטמטי, ולקוות שקלעתי איכשהו בצורה כזו או אחרת לאמת. וכמו שאמרתי, בהחלט יכול לבוא מישהו אחר, לעשות את הסדר באופן אחר, להעמיד את זה על משהו אחר, ולנסות להציב את כל התופעות שבהן אנחנו פוגשים על איזושהי מערכת מושגית שונה. והשאלה איך לקבוע מי צודק ומי לא צודק, אין לזה תשובה חוץ מאשר לומר שזה בעצם, כיוון שזה סוג של תצפית, תסתכלו ותראו, תסתכלו לא בעיניים כמובן, אלא בעיני השכל. דיברנו על זה כדיברנו בסדרה של האינטואיציה, שאנחנו מצליחים לראות את זה אותו דבר או שלא. במובן הזה זה לא יהפוך למדע אמפירי רגיל. זה לא, אוקיי, בוא תסתכל, תפעיל, תעשה ניסוי כזה וכזה, ואתה תראה או שאני צודק או שאני טועה. פה אני צריך לשכנע אתכם, למרות שעוד פעם, כיוון שאני טוען שההגדרה היא הגדרה מכוונת ולא מכוננת, אז כן יש פה מימד מסוים של תצפית. אבל תסתכלו בעיני השכל שלכם על העולם הזה של התופעות שבו אנחנו עוסקים, ותגידו, האם אתם השתכנעתם שהמבנה, שאותו אני מתאר, זה באמת המבנה שעומד מאחוריו? זה לגבי שירה ואומנות, ואני חושב שאותו דבר צריך לעשות פחות או יותר גם לגבי המושגים האלה של ימין ושמאל.
רגע, חשבתי מהשיעור הקודם כבר. ככה נראה לי, שככל שהנושא הוא יותר, נניח, אם הוא מדעי, אז ההגדרות תהיינה יותר חדות ויותר פשוטות ויותר קל להגדיר אותן, ואם הוא רוחני,
מופשט,
מופשט פילוסופי, אז ההגדרה תהיה הרבה הרבה יותר מופשטת עד בלתי קיימת. זאת אומרת,
יותר עמומה.
מה עם שופטים ורופאים? רופאים יותר, אתה צריך
שרק מה הסיבה ומה מסובב. זאת אומרת, יכול להיות שאת אותם דברים שאפשר להגדיר באופן חד, זה מה שאנחנו קוראים מדע. לא שבמדע אנחנו מצליחים להגיע יותר ופה, אלא באיפה שהצלחנו להגיע לדברים יותר חדים, זה מה שנקרא מדע. והשאר זה שאר פילוסופיה, לא יודע.
למה? כי זה, כי לא יודע, זה התחיל מהסיפור הזה שהתווכחנו אז עם להיות, שהרב יכול להיות שופט לבית המשפט העליון בלי יותר מדי השכלה משפטית והנזקים במרכאות שהם יעשו מבחינה משפטית, הם יהיו ממוזרים, ואם הייתי מכניס אותו לחדר ניתוח לניתוח מוח, אז את הזה הוא יצטרך לדעת. דווקא שם הניואנס, אם אתה תהרוג את הבן אדם או לא תהרוג אותו, בשימוש אני מדבר, בשימוש בבית המשפט, אם פספסת אותו, הצדר.
לא, אבל אני אומר, זה קצת להבחין, כי כשתסתכל על זה במבט משווה לגמרי, תעשה את האנלוגיה עד הסוף, בדיוק היום ראיתי משהו מעניין בעניין הזה. אז השאלה, אם אתה מגדיר טעות משפטית כנזק, לא סבל של בני אדם, הפסד כסף או מה שאנחנו אומרים, לטעות משפטית היא בעין לך נזק, יכול להיות שיהיה אותו נזק בבית המשפט. כיוון שאם אני לא מבין איך העסק הזה עובד, אני פשוט אעשה טעויות. אלא מה? הטעויות בבית המשפט בדרך כלל פחות כואבות מאשר טעויות של חירוג. זאת אומרת, טעויות של חירוג יכולות לראות את הבן אדם בחייו.
אלא אם כן נכנסת בן אדם 30 שנה לבצוע.
נכון, אבל אני אומר, בסדר.
אבל שם גם בן אדם סביר לא הכניס אותו. נכון. ולכן שם היה קשה מאוד לעשות הגדרות.
לא, אני מסכים, אבל אני אומר שפה, אני מסכים שההבדל בין חירוגיה למשפט הוא הבדל שמשקף גם את מה שאתה אומר, אבל אני טוען שזה לא רק מה שאתה אומר. כי מעבר להבדל הזה, יכול להיות שאם תהיה מוכן להגדיר טעות משפטית כנזק, לא נכון להם אני סובל, מזור לך, יכול להיות שלא נבוא תחום. אלא עצם זה שלא שפטת נכון, אם את זה תגדיר כנזק, יכול להיות שזה אותו לא רק בכירורגיה.
אבל
אם אתה לא מבין את השפה, אתה תתאה.
הרב הביא את זה פעם, שדיברנו על ההלכה, אז היה את הסיפור, שאם אתה, שיש אוטונומיה, שאתה רוצה שהבן אדם ישפוט גם לפי,
כאילו, אפילו אם הוא טועה.
אפילו אם הוא טועה, למה? כי יש נזק רוחני, כאילו איך אפשר לבקש מזקן שהוא יעסק בניגוד למה שהוא חושב, גם אם הוא צודק, הרי יש לו נזק רוחני איזשהו.
נזק רוחני, גם אי השמיעה, או
מילה. אבל עוד פעם, זה רק במישור של ההגדרות.
טוב. אוקיי, אבל עדיין, לא משהו של הגדרות. אני טוען שבאמת יש נזק כזה, מה זה הגדרות? אלא מה, את הנזק הזה קשה למשש. אז אתה קורא לזה הגדרות. לא, הגדרות מנסות לתאר תופעה. היום בדיוק ראיתי גמרא, שהגמרא משווה, גמרא בחולין, דף ח', הגמרא משווה איסור לסכנה. הגמרא מביאה שם, אני יודע מה, יש זאב שנגס בבני מאיים. והוא עשה חור. אתה לא יודע, יכול להיות שהיה שם חור עוד קודם. לא, לא, כשאם היה שם חור עוד קודם, אז יכול להיות שיש שם טריפה וזה, יכול להיות שזה אסור לאכול את הבשר, אבל אתה לא יכול לדעת. השאלה הם חוששים לזה שהיה נקב באותו מקום שהזאב נעץ את שיניו. מי שלא חוששים. עכשיו, הגמרא מביאה, אבל לגבי סכנה, אתה רואה ש... מה זה היה הסיפור שם? כי הייתי ממש דרך אגב. יש שם חשש שזה נחש עשה חור והכניס ארץ ומישהו אחר, לא יודע מה, אחרי זה נגס בזה, ושם אני כן חושש. זה בדיוק ההבדל שלך, אתה מבין? רק מה אומרת? מה ההבדל? אם באיסור אתה הולך לכולה, אז גם בסכנה תלך לכולה. מין התממות כזאת. מה זאת אומרת? בסכנה אני אמות. איסור, עשיתי איסור, בסדר, ואם אני מספק אז מות, הכל בסדר, זה רק הלכה, זה לא מציאות. והגמרא איכשהו מתעקשת על זה, מה פתאום? זה אותו דבר, כאילו סכנה ומציאות אותו דבר. ואז ניסיתי לשאול את עצמי, לפחות בקושייה, השאלה מה נאמר, בתירוץ, זו סוגיה מעניינת. השאלה, אני עשיתי לשאול את עצמי, למה, איך הגמרא מתעלמת ממשהו שכל אחד שקורא איזה רואה? מה זאת אומרת? הרי סיפרתי לכם פעם על החבר שלי שכל פעם מגיע עם הגדרה חדשה למה זה לקבוע. לזה בין קבוע לפריש, בהלכות רוב, אז בדין קבוע, גם אם יש רוב, אנחנו רואים את זה כאילו זה מחצה מחצה, כן? חתיכת בשר שנמצאת בחנות, אז אפילו שיש מיעוט חנויות טרפות, מבחינתי זה חצי חצי עם החתיכת טרפה או לא. אבל אם היא פרשה ואני מוצא אותה משלכת ברחוב, אז הולכים אחרי רוב החנויות. מה ההבדל? זה דין, אין מאחוריו היגיון סטטיסטי, אוקיי? אז חבר שלי כל פעם מגיע עם רעיון, כל שנים, וזה לא עכשיו, אבל אני אומר, לאורך שנים, כל פעם היה לו רעיון חדש. מה ההבדל? אבל לפני שאתה אומר את הרעיון הזה, תגיד, האם היית גם שוטר רעל על סמך הרעיון הזה? או שאתה רק מתיר איסורים על סמך הרעיון הזה? כי בעצם התחושה היא ברורה, עם האיסור אתה יכול לקרוא אותה שהיא קונסטרוקציה הלכתית, ובסדר, מה שזה אסור, זה מותר, ואם אתה עושה את זה נכון, גם הקדוש ברוך הוא ישלח לך והכל יהיה בסדר. ובסכנה, אם אתה תאכל את הארץ הנחש, אתה תמות, זה לא יעזור שום דבר, זה לא ספקא דאורייתא לחומרא ולקולא. יש פה מציאות, אם יש שם ארץ הנחש, אתה תמות. אז שם עזוב, בספק אנחנו הולכים לחומרא, אנחנו לא משחקים משחקים. עכשיו, אבל הגמרא איכשהו מתעקשת להניח זה אותו דבר. למה? ואני חושב שמה שעומד מאחורי ההנחה הזאת, שהגמרא חושבת שאיסור גם הוא סכנה, אפרופו הנזק המשפטי. איסור גם הוא סכנה. עכשיו נכון, זה לא סכנה לגוף ולא משהו מוחשי, אבל זה איזושהי סכנה ואיזשהו מובן קורה לך משהו לנפש, לא יודע בדיוק מה. בסדר? ואז זה בעצם אותה שאלה מציאותית, בדיוק מה סכנה.
תלוי מסוג הסכנה. זאת אומרת, יש הרס ויש סתם להיפצע ויש כרת, אני לא יודע מה, ויש איזשהו איסור קטן.
לא,
אבל הגמרא... תוכלת לנזק.
בסדר, אבל הגמרא בכל זאת משלה. הגמרא משלה, זה הגמרא כנראה מניחה שהסכנה
שזה אותו רמת אותו
זה פחות או יותר כנראה
זה בכלל אם זה אין קורם אם זה סביבי לי זה בכלל לא בר השוואה
זה אפילו באיסור, גם בסכנות לא כל סכנה היא אותו דבר ועדיין קובעים כלל כללי לסכנות שבסכנה הולכים לחומרה תמיד
שוב, כנראה מתכוונים לסכנה שהיא באמת מסוכנת
אוקיי, אז מתכוונים לאיסור, מתכוונים לאיסור כזה שהוא מספיק חמור אז אני אומר, אבל עדיין תיקח מספיק חמור באיסור מספיק חמור בסכנה, הגמרא מניחה שזה אותו דבר השאלה היא למה הגמרא לא מבינה את ההבדל שכל אחד מבין כשהוא קורא את זה כי הגמרא מניחה שסכנה רוחנית גם היא סכנה למרות שאנחנו לא, זה לא משיש ואנחנו אף אחד לא ימות פה ולא אבל זה אותו דבר כמו הסכנה המשפטית כן? זאת אומרת, הטעות המשפטית אם אתה רואה את זה באמת יש כמשהו של חשיפה ולא כינון זאת אומרת שיש אמת משפטית אם אתה טועה פה, אז גרמת נזק לא בגלל שבאדם סבל סתם אנחנו בדרך כלל מבינים נכנס לכלא לא עבל בך פה אלה הדברים שאנחנו כולנו מבינים שזה נזק בעייתי ותוצאות בעייתיות של טעות משפטית אבל אני אומר לא, הטעות המשפטית בעצמה כסוג של נזק כסוג של טעות ואם תגדיר את זה כך אז כירורגיה ומשפט יראו דומה מאוד כמו סכנת ואיסור מבין? אז בסדר? אוקיי אז אני עובר עכשיו לעניין הזה באמת של הימין ושמאל, אז קודם כל, השלב הראשון, אם אנחנו מנסים לעקוב כאילו אחרי מה שעשיתי בדוגמה הקודמת, או בדוגמאות הקודמות, או בדוגמה של האינטליגנציה, אם אתם זוכרים, אז קודם כל נסתכל מה אנשים קוראים אינטליגנציה, נכון? זה התצפית. או מה אנשים קוראים שירה, אומנות וכו'. קודם כל לאסוף את העובדות במרכאות. בוא נראה מה מדובר. אחרי שיש לי את האוסף הגדול הזה, שבתוכו אני לא מוצא שום דבר, אני לא יודע עוד מה ההגדרה שלו. אז אני מתחיל לנסות לחשוב איך לסדר אותו ולפי איך למיין אותו ואיך לשים איזשהו ציר שיסדר את התופעות האלה באיזושהי צורה מאורגנת אבל השלב הראשון זה מין סיבור מוחות כזה שזה בעצם תצפית אוקיי? אני אוסף את כל התופעות שלהם קוראים ימין מול שמאל ואני אומר אוקיי בוא נראה כאן על מה מדובר ואחר כך נראה אם יש משהו משותף ביניהם ואז אני אנסה להציע איזושהי הגדרה של משהו לא מאחת מהתופעות האלה אני לא אגיד שימין זה חופש כלכלי זה מה שאני לא רוצה, זאת העובדה. זה מבחינתי העובדות שאותן אני אוסף בתצפית. הניתוח התיאורטי יכול להגיד לי מה הרעיון, מה האידאה שעומדת מאחורי התפיסה של חופש כלכלי, ולמה זה בא עם יותר אלימות במלחמות, או פחות רגישות לזכויות של האויב, או כן, מה שדיברנו קצת בפעם הקודמת, כבר קצת עשיתי את זה שם, אבל עכשיו אני מנסה להעמיד את זה על אותה פלטפורמה שעשינו פה, בנושא של ההגדרות. בסדר? ואתם תראו, כל הדברים האלה בעצם נעשים באותה צורה, ובכל הדברים האלה יהיו אותם ויכוחים סביב המתודה. אני לא מדבר רק על התוצאות, יהיו ויכוחים, אבל סביב המתודה, שיהיו כאלה שיגידו, אין מושגים כאלה, זה סתם פיקציה, אנחנו בסך הכל מגדירים, אז אפשר להגדיר את זה גם אחרת. אין זה שום משמעות, אין קשר מהותי בין אוסף התופעות שאנחנו קוראים להם ימין ושמאל, בדיוק כמו ששמענו על שירה, כמו שראינו על אומנות, וכמו שראינו כל דבר אחר, אינטליגנציה, וכל המקומות האלה זה אותם ויכוחים. מאחורי זה עומדים כל היסודות האלה שלהם דיברתי פה כשדיברתי על ההגדרות. האם הדעה היא מכוננת או מכוונת? האם יש תצפית אינטואיטיבית או שזה לא תצפית, זה סתם קונסטרוקציה? זאת אומרת, אני בונה משהו מעצמי, אני לא צופה במשהו שנמצא מבחוץ ומנסה להבין האם הוא ככה או שהוא אחר. אוקיי? הדברים האלה עומדים אחרי כל התופעות האלה, לכן אני מנסה להראות בדוגמאות האלה את היישום של מה שדיברתי עליו קודם באיזשהו אופן כללי יותר. טוב, אז מה התופעות? יש כל מיני תופעות, ניסיתי קצת להסתכל, ויקיפדיה ובספר ההוא ולאסוף קצת כמה תופעות, לפחות התופעות המרכזיות. אז יש כאן תופעות, איכשהו שראו אותנו קצת שוליות, אבל עדיין מאוד עקביות, כך שטוענים שמה. השמאל למשל בעד שינויים מהירים. בימין הוא איתי. שמרני, ימין זה שמרני. אז הוא שמרני, לאט לאט. אפשר לעשות שינויים, אבל בזהירות. זאת אומרת, יש איזה מאמר חביב של חיים נבון. בהקדמות נדמה לי הוא כתב את הביצור, אני חושב שהוא בהקדמות, בשבח השמרנות, זה האידיאולוגיה שלו, הוא שמרן, ככה הוא מנסה, הוא מתעקש להגביר את
השמרנות. לא חושב שהוא נחשב כשמרן.
הסמן הימני של
הסמרנות. אז לא משנה, אז מנסה להגביר מה זה שמרנות וכולי, וגם על זה הוא מדבר, יש חוכמת הדורות, ובסופו של דבר לא נכון לשנות כל כך מהר, אין כבוד לחוכמה שנצברה, אני מנסה להראות קצת לדבר בשאיפה של השמרנות וקצת גם להגדיר את המושג שמרנות ולהראות שהוא כך פסול ושמרנות נתפסת כמעט כמילה גסה היום אבל זה לא ככה וכולי. אז גם שם הוא מדבר על העניין הזה של השינויים המהירים. השמאל הוא דבר יותר רדיקלי באופן מאוד אופייני. הוא רוצה שינויים, הוא רוצה להפוך דברים, הוא יעשה שינויי חקיקה הרבה יותר מאשר ימין. שמאל, בדרך כלל שמאל יעביר את הרעיונות בדרך חקיקה, הוא רוצה את השינוי מחר בבוקר. הימין אומר, אוקיי, בואו נשכנע את הציבור, נראה, לאט לאט עסק הזה יבוא, תן לו יד הנעלמה לעשות את זה, לא מלמעלה, לא הנדסה חברתית, אלא אנחנו צריכים להגיע לעסק הזה בעצמנו, איכשהו לבד, זה אמור להתפתח באיזשהו אופן טבעי יותר, לא להתערב מלמעלה ולעשות הנדסה חברתית. אז זה, כן, השינויים המהירים והאיטיים, זה מאפיין אחד. דיברנו פעם על השינוי שיטת הממשל. שינוי שיטת הממשל היום כן, זה איזשהו ניסיון לשנות דברים מלמעלה, דרך הנדסה חברתית, זה נכשל. מהר מאוד זה נכשל, שינוי שיטת הנכשל. נקרא, מהר, אחרי קדנציה אחת אם אני חזר חזרה. את ראו, ולא רק שזה נכשל מסיבות אחרות, זה נכשל כי זה לא הביא את אותן תוצאות שחשבו שהוא כן יביא. הרבה פעמים הכישלון בא מכיוון שאתה לא מצפה לו. התוצאות האלה, כן, עשיתי את החשבון, אותם אנחנו נשיג, אבל פתאום זה יקה בך מצד אחר.
משהו שלא חשבתי עליו.
התוצאות האלה עצמן לא ישבת. מה שרצו שרצו בשביל הממשלה, זה מרתק, זה ניסוי מרתק ממש. מה שניסו לעשות שם זה לתת כוח לראש הממשלה. לתת לו בחירה חופשית, הוא לא יהיה תלוי במפלגות. היה ברור שאת התוצאה הזאת נשיג, אולי יהיו בעיות אחרות, אבל למה קרה? הוא איבד את כל הכוח שלו, ראש הממשלה. כשהמפלגה לא הייתה איתו, הוא בעצם סוליסט. אז אפילו המפלגה שלא כבר לא תמכה בו. ואז הוא היה תלוי בכל מיני מפלגונות קטנות, כי אחרת הוא לא היה מצליח לקבל את אמון הכנסת. אז מה אם הוא נבחר באופן זה? אז נחזור חזרה לבחירות. זאת אומרת, יש פה, בסופו של דבר יצא שראש הממשלה היה פחות כוח, לא שזה נכשל מסיבות אחרות, אלא מה שחשבת שזה יביא זה לא הביא.
אבל זה רק חצי דרך, כי נתנו לו רק חצי כוח. אם זה היה רפורמה שלמה,
ארצות הברית, אתה יודע שאם היית לוקח רק את הפורמליזם האמריקאי, אז גם הנשיא לא היה כל כך הרבה כוח. הרבה מהכוח של הנשיא נובע, ועל זה דיברתי אולי פעם, נובע מהשמרנות למערכת האמריקאית. לא של צורת החשיבה, הנורמות, לא החוק. החוק עצמו, הקונגרס יכול לעשות...
קונגרס יכול לעצור אותו...
ואתם רואים שיש שם איזשהו שיח שמתנהל לא ברמה של מה אתם יכולים לעשות ומה לא, בוא נכופף ידיים לפי הכללים. יש דברים שאותם לא עושים. יש דברים שאותם לא עושים, אז לא יעשו אותם. כמו בבריטניה קצת. אז לא יעשו אותם, יש משהו מאוד מסורתי בתפיסה האמריקאית, כמו שזה אומה חדשה. כן? לא היינו מצפים, ואנחנו דווקא איזה עם ותיק כזה. אנחנו עם מאוד לא שמרני. מאוד לא שמרני. אנחנו עם שמאוד רוצה שינויים ועושה את הכל. אנחנו באמת, כמדינה, אנחנו מדינה צעירה. אבל כעם, אבל העם של היום מנותק מהמורשת הארוכה, כן, מההלכה מזה. אין שמרנות, ומדינת ישראל היא מאוד לא
שמרנית. ב-2000 שנה הייתה שמרנות?
מה?
ב-2000 השנה הייתה.
כן, נכון, אני אומר. אבל היום אנחנו ציבור מאוד מאוד לא שמרני. כל שינוי החקיקה, כמה חקיקות עושים פה, אני פעם קראתי, אבל זה הרבה זמן, אבל זה משתנה, אני לא בטוח. אבל זה קצת ירד ממני בחוקים שמעבירים פה ליחידת זמן. אבל זה מספר מאוד גדול ביחס לפרלמנטים אחרים. פה הכל עושים מלמעלה, מארגנים, יודעים הכל לעשות יותר טוב, מחוקקים את חוק הספרים ואז מבטלים את חוק הספרים, זה הכל אותו דבר. אנחנו את הכל מנסים לסדר עם חקיקות, וזה לא עובד עם חקיקות. זה לא עובד עם חקיקות, זה צריך לעבוד מלמטה, אם בכלל. השינויים המהירים האלה באופן מהותי זה שמאל. אנחנו מתנהלים כמו שמאל. שמאל טוב, מה שנקרא. זה שיח של שמאל. והאמריקאים מתנהלים כמו ימין. כן, ברני סנדרס, שמעיז להביע עמדות סוציאליסטיות, זה חידוש גם במדינה דמוקרטית. מי מעיז להגיד שהוא סוציאליסט?
לפני 50 שנה היו עוצרים אותו.
כן, בדיוק, אבל גם עכשיו, עזוב 50 שנה, אף אחד לא מעיז היום להגיד שהוא סוציאליסט. למרות שרבים מהם מחזיקים בעמדות סוציאליסטיות, אבל את המילה הזאת הם לא יעלו על דעת שיפה. זאת העזה מאוד גדולה שמעיז בכלל להגיד שהוא דוגל בתפיסה הסוציאליסטית, וזה מפלגה דמוקרטית שהיא כאילו השמאל האמריקאי, אבל הוא לא, זה לא חוקי שם, כי זה מדינה מאוד מאוד שמרנית, ארצות הברית, מאוד שמרנית, מהרבה מאוד בחינות, אבל גם ההתנהלות הפוליטית שלה היא שמרנית, לא רק העם ברחוב, אלא גם ההתנהלות הפוליטית שלה מאוד שמרנית, ולא בכדי האמונה שמה נמצאת על כל שפתיים, בעיה, שאתה מאמין במשהו, לפחות עד לפני כמה שנים, זה היה בושה. אף אחד לא היה מעיז להגיד שהוא מאמין באלוקים או משהו כזה, זה לא, או לצטט פסוקים, או מה פתאום, זה היה, מיד היו, לא יודע מה, מפילים את הממשלה הזה. ולא הדתיים, כמובן החילונים, הדתיים מנסים להפיל את הממשלה להפך, אבל זה לא, בדרך כלל זה לא הולך. יש מה מטוסים, רבי. אבל שם מה פתאום, כל נשיא, וזה בכלל לא משנה אם הוא דמוקרט או מצטט מתהילים ופסוקים והקדוש ברוך הוא איתנו והשיח הוא שיח דתי, לא משנה כרגע עד כמה בפרקטיקה הוא בן אדם דתי. יש שם התנהלות נורא שמרנית.
כל דולר.
מה? כל דולר, כן.
דולר כבר מצטט הרבה תומים, אבל היה בטקס בכנסייה ואת המטבע של התרומה במקום לשים בסל של התרומות, הוא שם בסל של לחם הקודש לעיני מצלמות הטלוויזיה של כל העולם, וזה נסלח לו.
אז טראמפ צורכים הכל. הוא מעטי, היום בכלל טוב, המערכת הבחירות הזאת זה בכלל
משהו עזוי לי.
סנדרס מצד אחד וטראמפ מצד שני, פשוט קרנבל באמת עזוי. טוב, בכל אופן, אז אחד השינויים כן מהירים ושינויים איטיים. ההיבט הכלכלי הוא אולי האחד ביותר, וזה שבכלכלה הימנית, זאת כלכלה שמבוססת על חופש, זאת אומרת שאפס או מינימום התערבות ממשלתית וחופש לאזרחים או לגורמים הפרטיים, לחברות או לאזרחים, לא משנה, אבל השחקנים בשוק, בעוד ששמאל דוגל בהתערבות בצנטרליזם, בארגון, שוב פעם הנדסה, הנדסה כלכלית, לא הנדסה חברתית, אבל אתם כבר רואים שיש כן איזשהו קשר בין התפיסות האלה, אבל כן מעורבות של ממשלה, איזה תכנון מלמעלה.
אז אולי המודל שמסכם את הכל זה אלה שיש להם בעלי ההון האליטות מול הרעבים, אלה שאין להם, שהם מפסידים מהשיטה.
דיברנו
כבר, מפסידים מהשיטה.
לא עומד במבחן הזה.
לא עומד?
הרי דיברנו על זה אחרי הבחירות האחרונות, היה כתבה שהבאתי, שמישהו כתב איזה טיפשים העניים שהם לא תומכים בבוז'י הרצוג אלא בביבי. ואז מישהו כתב לו בכתבה חוזרת, ואיזה טיפשים העשירים שתומכים בבוז'י הרצוג ולא בביבי. למה רק העניים טיפשים? אם אתה אומר שכל אחד צריך ללכת עם האינטרסים שלו, אז שני צדדים יתהפכו פה, לא רק צד אחד יתהפך פה. למה אתה מאשים רק את העניים בחוסר רציונליות? זאת אומרת, העובדה היא שזה לא הולך עם מעמד כלכלי. הרבה מאוד מהאנשים של המעמד הכלכלי הגבוה, דווקא הם אנשים אנשי שמאל בתפיסות הפוליטיות, מדיניות.
מי שיש לו כסף יכול להרשות לעצמו אידיאולוגיה.
בסדר. היום בדיוק המקרה של האיים היא שטראוס.
אבל הם לא שמאל כלכלי. לא שמאל כלכלי.
לא, האיים היא שטראוס הלכה היום ימינה יותר.
מה?
כן, לא צריך לבנים.
כן, אבל היא עשתה את זה לטובת החקלאים, ושאנחנו לא... כן לטובת התערבות ממשלתית, ולא לפתוח לגמרי את השמאל.
לא לפתוח
תקור. זה השמאל.
השירים הם שמאל כלכלי?
מה?
הם רוצים יותר כוח?
לא, כלכלי, שמאל פוליטי. הבעיה שהמפלגות שתומכות בשמאל פוליטי הולכות גם לשמאל כלכלי. גם ביבי הוא לא ימין כלכלי. גם אצל ביבי זה לא רק ימין כלכלי, זה ימין פוליטי. ורוב האנשים החלשים בחברה בוחרים בשבילו ימינה בזה, לא ימינה הכלכלי. אתה מאשים אותם שהם יורים לעצמם ברגל במישור הכלכלי. אותו דבר, האנשים העשירים יורים לעצמם ברגל במישור הכלכלי, כי הם רוצים את השמאל במישור הפוליטי. אבל העובדה שבכל זאת העסק הזה הולך ביחד. העובדה שבכל זאת זה הולך ביחד. האג'נדה הפוליטית והאג'נדה הכלכלית עובדות ביחד. יש מעט יחסית מפלגות שמשלבות. יש קצת, אבל יש מעט מפלגות. דיברנו פעם על מרץ. שהתחילה עם הפעם רץ שינוי, ואני נדמתי, כשמרץ הוקמה, אני הייתי כאיש נדם. למה? כי היו שם שלוש מפלגות, היום ברור לנו, כאילו, זה שמאל חד משמעי, זה ממש לא שמאל. מפלגת רץ ושינוי זה מפלגות ימין.
נכון.
מפלגות ימין מובהק, במובן הכלכלי.
כלכלי, כן.
מפלגות של זכויות אזרח וכו', זה עניין אחר. אבל הפעם זה מפלגת שמאל קיצוני. אוקיי? והם התאחדו ביחד, וכולם קיבלו את זה בשלווה אולימפית. למה קיבלו את זה בשלווה אולימפית? כי לכולם, מה שעמד לך בפוקוס, היה התנהלות בדיוק, השמאל הפוליטי. ובזה היה נראה מאוד טבעי שהם מתחברים ביחד. סוף תתפרק בהם.
היו מפעמניקים,
שהיו אנשי ארץ ישראל. בסדר, זה היה יותר מפאי. היה גם המשוררים, זה אלתרמן וחיים גורי אפילו היה שם בתקופה מסוימת.
חיים גורי היום הוא ימין.
היום?
היום לא.
שמעתי אותו באיזה
פעם. הוא...
עוד יום שלו. אבל שעכשיו הוא כבר בכלל בגיל שאי אפשר לדעת ולצד מוצא, אבל הוא, עד כמה שאני יודע, הוא שינה את העם. אבל
מגד היה, מגד עשה, מגד עבר לימין.
התופעות המורכבות האלה מקשות מאוד על ההגדרה, ולכן מהר מאוד אנחנו מגיעים למסקנה, טוב, אז אין הגדרה, אין באמת דבר משותף. אז אומרים, יש ימין פוליטי ושמאל פוליטי, ימין כלכלי ושמאל כלכלי, וכל מיני אספקטים שלכולם קוראים ימין ושמאל מסיבות היסטוריות, אבל בעצם אין באמת קשר אמיתי בין הדברים. ואני מנסה קצת להתעקש בכל זאת לראות אולי יש משהו משותף, ועוד פעם, אם אני לא אעשה פה איזה אונס מאוד ברוטלי, אז ברור שאני לא אצליח לגמרי לעשות, אבל כן לנסות ולהראות בדיוק כמו במינונים שונים. איך בכל זאת יש פה קשר בין הדברים? אני אתן לכם אולי דוגמה לערבוב הזה. כן, דיברנו בשיעורים על ימין ושמאל, אז אמרתי שאני חושב שאחד המאפיינים, אולי המאפיין המרכזי אפילו, של ימין ושמאל זה בין קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם. Okay? בעצם קולקטיביזם זה ימין ואינדיבידואליזם זה שמאל, קצת הפוך למה שנראה כלכלית, עוד לא יודע אני מחזור לזה. ודיברנו על זה שלכן באמת הימין יותר מיליטנטי, מוכן לתת למלחמות למען הרעיונות, והשמאל מתנגד למלחמות בכלל, כי הוא לא בעד רעיונות, הוא בעד רווחה לפרט. זאת אומרת, הוא לא רוצה מלחמות, ככל שאפשר למנוע את המלחמות, אז אני מונע את המלחמות. למה אובמה הוא רודף שלום כזה, וכמובן אף פעם לא מצליח להשיג את זה, כי מי שרודף שלום תמיד לא מצליח להשיג את זה. זאת העובדה המצערת. כי הוא לא בעד הכבוד הלאומי, ושהוא מוותר, וכל התפיסה של הקשר הרפובליקני. בוא נהיה פרגמטי, נמנע מלחמות, אז זהו, בשביל מה להילחם על רעיונות אמריקאים והכבוד הלאומי האמריקאי? זו תפיסת שמאל מובהקת, כלומר, זהו שמאל לגמרי. אז נגיד, כשאני מסתכל על אינדיבידואליזם מול קולקטיביזם, אז תראו, אני אביא לכם פה קטע מהמצעים של הימין ושל השמאל באתר שלהם. אז אני נתתי תרגום באיזשהו מקום, אולי אפילו בספר הזה, ספר של זיסר, רפובליקנים מאמינים...
בארצות הברית.
כן. הרפובליקנים מאמינים שאינדיבידואלים ולא ממשלות יכולים לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. שימו לב, זה הרפובליקנים, זה הימין. שאינדיבידואלים ולא ממשלות יכולים לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. כל בני האדם זכאים לזכויות שוות. וההחלטות מתקבלות באופן הטוב ביותר קרוב לבית. לא בתקיבת הקפיטול. אוקיי? לכאורה ממש שמאל, זאת אומרת אינדיבידואליזם, זאת אומרת הכל זה אינדיבידואל, עזוב אותי במדינה, ובאמת התפיסה של החופש הכלכלי שמאפיינת את הימין, זו תפיסה שאומרת עזוב אותי כבר שהמדינה לא תתערב לי בחיים. אני רוצה להתנהל כמו שאני מבין, ואל תצרו את צעדיי, אל תתערבו לי בחיים ואל תתכננו לי את החיים. והאתר של המדינה הדמוקרטית מצהיר, דמוקרטים מאמינים שאנחנו אדירים יותר יחדיו מאשר כשכל אחד לעצמו. תפיסה קולקטיביסטית. שהמדינה הזאת מצליחה כשכל אחד זוכה להזדמנות הוגנת, שכל אחד עושה את חלקו, כשכולם משחקים לפי אותם כללים. עוד פעם, תפיסה הקולקטיבית, התפיסה של מלמעלה, של הנדסה חברתית. אז איך אפשר להגיד שאינדיבידואליזם זה ימין וקולקטיביזם זה שמאל? זה נראה הפוך. אבל כשתשמעו את המנגינות ואת צורות ההתבטאות ותקראו את זה יותר בעדינות, אז תראו שזה לא מדויק. האתגר הראשוני לסכמה הזאת שאני מתאר כאן זה היה קומוניזם. קומוניזם היה שמאל, אולי הטהור ביותר, הקיצוני ביותר, הוא היה קולקטיביסטי בעליל. אבל שימו לב שהמטרה שלו הייתה רווחה לפרט. אלא מה? פועלי כל העולם התאחדו. זאת אומרת, יש לנו כוח כשאנחנו ביחד, נגד העשירים הבודדים. אז אנחנו בודדים עניים נגד בודדים עשירים, להם יש את כוח הכסף והעוצמה הכלכלית באמצעי ייצור וכו', ואנחנו כוחנו אחדותנו. אבל זה אחדות של פרטים כדי להשיג תוצאות עבור הפרטים. רק מה? רק טקטית, אנחנו צריכים להתאחד כדי להשיג את התוצאות. את המלחמה משיגים, ותראו, זה המינוח. אנחנו אדירים יותר יחדיו מאשר שכל אחד לחוד. אין פה טענה שהמדינה היא הדבר הקדוש והאזרחים הם השמן
הזה. היחדיו הוא אמצעי, הוא לא מתאים.
בדיוק. ההתאחדות או הקולקטיב הוא אמצעי כי הוא משרת יותר טוב את הפרט. זה מה שכתוב פה. נכון? עכשיו, בעולם הרפובליקני זה יותר מוקפוזן, זה מאוד שקוף. זה ברור שאתה עמיד תקופת הקומוניזם ועד היום. המטרה היא הפרט. זה ברור, של שמאל המטרה היא הפרט. וכל הצנטרליזם והניסיון שהמדינה תנהל את החיים שלנו, זה כי ככה פשוט חושבים שלהם, לא בצדק לדעתי האישית, חושבים שיגיעו לתוצאות טובות יותר עבור הפרטים. Okay? זה הנקודה החשובה. בסופו של דבר המטרה היא הפרט. והאמצעים כמובן יכולים להיות הקולקטיב. כשאני מסתכל ברמת התופעות, לא הייתי מעלה בדעתי שזה קולקטיב מול פרטים. בכיוון הזה. מה שימין זה קולקטיבי ושמאל זה אינדיבידואלי. כי ברמת התופעות זה לא ככה, וכשאני מקשיב לשיח אני חושב שזה כן ככה. ושם הראיתי שזה ככה, גם ההיבט המוסרי וגם ההיבט המיליטנטי המלחמתי שהולכים ביחד, הקורלציות האלה. כי הספר הזה דבר אחד לא מסביר בכל זאת, כי הספר שנשאר עם זה שאי אפשר להגדיר. אז למה זה הולך ביחד? למה ימין כלכלי הולך עם ימין פוליטי וביטחוני? בדרך כלל, ברוב המקרים, יש חריג, בגדול יש קורלציה כזאת. תסביר לי. אז הם תולים את זה במשקרים היסטוריים, וזה ככה נוצר, ואנחנו איטיים ככה לשנות את זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין שם, מסיבות היסטוריות, בסוף הכל יתברק. אני לא בטוח שזה נכון. זה אולי הסבר שזה נוצר, אבל מאחורי זה יש גם הסבר מהותני. מאחורי זה גם יש קשר בין הדברים. אז ניסיתי להראות את זה שם, כי גם השאלה המוסרית האם לפגוע בחפים מפשע, וגם השאלה הפוליטית, האם לצאת למלחמה, האם זכותנו על הארץ וכל הדברים נעשו כזה שהם לכאורה שאלות בלתי תלויות, נובעות בעצם מאיזו תפיסה קולקטיביסטית. ולכן יש קשר בין השאלה המוסרית לשאלה הפוליטית והביטחונית. אוקיי? והקשר הזה אומר לי שבאמת יש משהו בכיוון הזה שאני מחפש כאן, בהגדרה המהותנית הזאת של ימין ושמאל. למרות שזה מורכב וזה עבר שינוי, וברור שזה לא פשוט, וברור שזה מופיע במינונים והעולם הוא נורא מסובך, ולא נכון לכפות עליו איזה סד תיאורטי כזה של הגדרות חדות. אבל כן, יש משהו שהוא כן מהותי מאחורי הדברים. ואני חושב שמי שלא מבין את זה, לא מבין הרבה מאוד מהתופעות שיש בעולם שלנו. הוויתור הזה שאומר, אוקיי, אין דבר כזה ימין ושמאל, והכל הולך והכל זה, אז אתה מפספס את היכולת שלך כן להבין בכל זאת את מה שכן אפשר לעשות. עם העצמיות שצריך לדעת שאוקיי, זה תיאוריה. ותיאוריה אף פעם לא עובדת לגמרי במציאות. צריך לקחת אותה ברבון מוגבל. אבל עדיין זה, אני חושב שזה מסביר המון דברים שאנשים לא מבינים אותם. לכן כן חשוב לעשות את העבודה הזאת. עכשיו עם הימין הרפובליקני. שהוא בעד שהקולקטיב לא יתערב. אז איפה הקולקטיב הזה פה? אז בשמאל ראינו כבר, הקולקטיב הוא אמצעי בשירותו של הפרט. זה ברור. כן, למרות שהביטוי שמן על גלגלי המהפכה, השתמשתי בו כתיאור של קולקטיביזם. אבל תבינו ששמן על גלגלי המהפכה, בסופו של דבר זה כדי שהמהפכה תצליח, ואז הרבה יותר אינדיבידואלים ירוויחו. אז הפרט הוא שמן על גלגלי המהפכה הקולקטיבית, אבל אז המהפכה הקולקטיבית תצליח, ואז יותר עניים לא יהיו עניים, או יותר מהפרולטריון יגיעו למצב טוב. בסופו של דבר המטרה היא הפרטית. אנחנו מקריבים פרטים מסוימים כדי להגיע להועיל לפרטים אחרים. השמאל בסוף התנער מזה, והיום כבר לא מוכן להקריב בכלל פרטים, אפילו לא למען טובת פרטים אחרים. זה שמאל יותר מאוחר לשמאל הקומוניסטי. אבל מה שמשותף לשניהם זה שהמטרה בסוף זה להיטיב לפרטים. ולא להפוך את הקולקטיב, להביא את הקולקטיב למצב נכון, טוב יותר, קרוב יותר לאידיאלים ולערכים שלו, אין דבר כזה. אידיאלים וערכים בעולם של השמאל, ובסך הכל אמצעים כדי שיהיו לנו חיים יותר טובים. אין שם אידיאלים וערכים באותו מובן שמדברים עליהם בהקשר דתי, נגיד. שהם אידיאלים מטאפיזיים שמכפיפים את הפרט כדי להשיג אותם, שהם יותר חשובים מהאדם הפרטי. כל האידיאלים והערכים שיש שם, כמובן, האידיאלים והערכים שם הם אמצעים פשוט כדי שיהיו לנו חיים יותר טובים. בסופו של דבר זה נגמר בכיס, וזה כמו מרקס, כמובן.
זה נכון גם באמת?
לא, אני לא חושב.
שדואג לפרט?
חד משמעית לא מסכים, וזה בדיוק ההבדל. עכשיו אני עובר לצד השני של המשוואה. הצד השני של המשוואה לכאורה רוצים חופש, לא קולקטיביזם, אינדיבידואליזם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה בשוק, והממשלה לא תפריע, שהקולקטיב לא יפריע. אבל זה עוד פעם, הטענה היא בגלל שזה יביא אותנו למצב טוב יותר. לא בגלל שלממשלה אין זכות להפריע, הפוך. הימין טוען שלממשלה יש זכות להפריע. רק היא צריכה לעשות בשימוש מינימלי. אז זה הנקודה. זה לא בגלל שאין לממשלה זכות להפריע. זה דפר, זה התפיסה של שמאל, הממשלה כממשלה כקולקטיב. התפיסה שלהם, לכן הממשלה יכולה להוציא את האנשים למלחמה, מה שהשמאל באופן בסיסי לא מקבל. אתה יוצא למלחמה, רק מלחמת אין ברירה. אתה רק במקום שבו החיים שלך בסכנה, צריך להתארגן, לצאת למלחמה. הימין מוכן לצאת למלחמה גם על ארץ ישראל, גם על ערכים. הימין הרפובליקני בארצות הברית, שלכאורה נגד קולקטיביזם, נכון? כל אחד והנהנתנות הכלכלית שלו, הוא יותר בעד מלחמות מאשר השמאל. מלחמות בינלאומיות, לא מתלאות מלחמות
בעיראק,
על האינטרסים, עיראק, קווייט, כן, כל הדברים האלה, או על הרעיון האמריקאי. שימו לב, על הרעיון האמריקאי, על הרעיון של החופש והדמוקרטיה, הם פעם, היום כבר הם חושבים שזה לא מצליח פשוט, אז לכן הם לא עושים את זה, היום כבר יש רתיעה קצת מזה. אז זה קצת דייג משמאל, אבל בגדול הרפובליקנים יותר בעד זה מאשר השמאל. ואגב, פעם לא היה כך. פעם באופן חד משמעי זה לא היה כך. הדמוקרטים היו בעד מלחמות והרפובליקנים התנגדו. כי הדמוקרטים בכלל לא תפסו את הלאום האמריקאי כשחקן על המגרש. עזוב, תן את השירותים לאזרח ותעזוב אותי במנוחה. הרפובליקנים, סליחה, לא תפסו. זאת אומרת, הדמוקרטים רצו התערבות בחוץ, כי אנחנו רוצים להושיע את העולם לעשות מהפכה בינלאומית. אנחנו לא מאמינים בלאום. אנחנו מבחינתנו יש את האזרחים ויש את העולם, כלל אזרחי העולם. ולכן צריך להביא את הרעיון האמריקאי לכל מקום ולהציל את השוקים וזה, וזה בשם המהפכה הקומוניסטית. בעצם, זה אותם רעיונות כמו המהפכה הקומוניסטית, רק לא להביא את הקומוניזם, אלא להביא את הסוציאליזם או הסוציאל דמוקרטיה האמריקאית. אתה יודע? נוסח המפלגה הדמוקרטית. היום הדמוקרטים מתנגדים לכל מלחמה, באופן כללי, זה התהליך שעובר, אבל אני אנסה להראות לכם שהתהליך הזה לא מהפך את העמדות, זה לא נכון, אלא זה עובר, דברים יוצאים מן הכוח אל הפועל. והימין תומך במלחמות, פחות קצת היום כבר, אבל הוא עדיין, הוא זה שיותר בעד לצאת למלחמות, כי הוא אומר, לא, המלחמות הן לא רק להגן על החיים. אם זה היה להגן על החיים, גם השמאל, גם הדמוקרטים היו בעד מלחמות. האמריקאים לא יבטרו, שצריך להגן על החיים שלהם, שתי המפלגות התייצרו מאחורי הצבא, ולא כדאי לאף אחד להתעסק איתם. אם מישהו יאיים על החיים, על השלום שלהם, על החיים שלהם, עליהם עצמם. הריכוח הוא תמיד על מלחמות רחוקות. מלחמות רחוקות באות לתקן את העולם. עכשיו, פעם השמאל היה בעד, כמו העולם זה מלא. אבל היום הימין בעצם בא לקדם את הערכים שסביבם התאגדה האומה האמריקאית. עכשיו, הם רוצים להוציא את הערכים האלה החוצה, כי הם לוחמים למען הערכים. לא בשביל להגן על עצמם, על השלום שלהם ועל האיום על חייהם. במובן הזה הימין תומך במלחמות והשמאל לא. ואני חושב שעוד פעם, כשהימין מדבר בשפה של ערכים, של קולקטיבים, שמקדמים ערכים, הימין מאמין בזה שיש אומות על פני הגלובוס, והמשחק הוא משחק בין אומות. ולכן יש אומה שלנו ויש אומות אחרות, ואנחנו משחקים בין אומות, יש משחקים בין אומות, יש יחסים בין אומות. אצל דמוקרטים אומות זאת פיקציה, אלה פיקציה. בסופו של דבר יש אנשים בעולם, אוסף של אנשים. וצריך לדאוג לזה שכמה שיותר אנשים יהיה להם טוב, זה הכל. אז פעם יצאו את זה למלחמה, כי אצל האמריקאים נעים יותר טוב, יכולים להביא את האור גם לאחרים ולהושיע גם את האינדיבידואלים בחוץ, והיום כבר התייאשו מזה וחושבים שלא, והמלחמות לא מועילות שום דבר, אז הם מתנגדים למלחמה. אז יש פה היפוך ברמת התופעות, אבל נדמה לי שעדיין בשורש המחשבתי של הדברים האלה, כן יש משהו שמאפיין ימין מול שמאל. והוא כן קשור לקולקטיביזם, להסתכלות על ערכים מול אינדיבידואליזם והסתכלות על הרווחה הפרטית של האינדיבידואל.
כל הקורלציות והמפורטות האלה נכונות רק במערב או גם במזרח? כי יכול להיות שהתשובה היא הדת לא כאחת התופעות שמסכון אלא הבסיס. זאת אומרת, כאילו מה שמתאים לעניין הדתי.
אבל למה המזרח יותר דתי מהמערב?
רגע, אז לא רגע את המזרח המערב. נגיד בכל התופעות שאנחנו מדברים על ארצות הברית, ישראל וכאלה, שהבסיס הוא או שאתה דתי או שאתה לא דתי, ואם אתה דתי, בגדול, ברמה זו או אחרת, אז מה שמסתדר עם הדת זה גם התפיסה הכלכלית שהיא יותר מתאימה אולי לערכי התורה.
מי אמר? מתאים לערכי התורה, הרבה מאוד רבנים מופתעים יגידו לך שלא. התורה היא סוציאליסטית, מאוד דואגת לחלוקה, לצדק חלוקתי, אני לא מאמין בזה במילה.
אולי רבני הפועל המזרחי, רבני הפועל המזרחי,
הפועל, כן. טוב, סוציאליסטים היו. אבל אני אומר, היום, אתה יודע, כל מיני כאלה של צדק חברתי ולעזור לחלש, לא דברים כאלה. אני חושב שבאמת התפיסה הדתית היא באמת קפיטליסטית. צדקה, לא צדק. יש שני דברים שונים. צדקה כן, בהחלט מודדים צדקה. אבל צדקה זו תפיסה קפיטליסטית כמובן. הסוציאליזם בא למנוע צדקה. זו המטרה שלו. הוא חושב שצריך לחלק את המשאבים מלמעלה בכוח. לא להשאיר צדקה שהעשירים יקנו צדקה
לעניין. בוא נניח רגע שהרב צודק וזה באמת אחרי התורה.
אז אתה אומר שבגלל שאני דתי, אז יש לי תפיסה ימנית. בסדר, עדיין זאת התפיסה הימנית. לא חשוב. עדיין זאת התפיסה הימנית. אתה שואל למה אני דוגל בה? כי אני דתי, נגיד. בסדר. אבל עדיין זה לא שולל את העובדה שזאת ההגדרה של התפיסה הימנית.
למה יש קורלציות? אז אתה יכול לשאול למה התורה, למה מתאים לתורה התפיסה הכלכלית הזאת והפוליטית?
זה התשובה בדיוק מה שאני אומר לך.
לא, אולי כי זה האמת, לא יודע, כי זה הנכון.
למה? אבל למה?
למה זה הנכון?
אני באמת גם חושב שזה הנכון. למה? בגלל שאני באמת חושב
שזה תפיסה. כי אני בן אדם דתי.
מה?
לא, כי אני בן אדם דתי.
לא, אולי אני בן אדם דתי כי אני זה.
אז אני הולך על הכיוון ההפוך, וזה נותן לך תשובה לכל השאלות.
לא, לא לכל השאלות, נותן תשובה לכמה שאלות.
לא משנה, בהנחה, בוא נגיד שבהנחה שהכל מתאים פיקס למה שהתורה רוצה, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
עדיין, אלה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, למה הם לא מאמינים בו, ולמה אלה כן מאמינים, או למה אלה מזדהים עם התורה?
הם חושבים שזה נכון מבחינת,
אבל אם זה נכון מבחינת, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה גם נכון בעולם, זאת לפחות ההנחה המקובלת, הוא לא רוצה דברים שהם לא נכונים, כי אם הייתי חושב על זה בתור אתאיסט, אך אולי לא הייתי מגיע לרעיונות האלה, אבל ברמה העקרונית זה אמור להיות גם הרעיונות הנכונים, אני חושב. בסופו של דבר זה כן מגדיר את הנכון בימין ואת הנכון בשמאל. לא משנה כרגע מאיזה סיבה הגענו לזה שזה הנכון. זה שאלה אחרת כבר. כיווני הקורלציה הם עוד יותר טריקים.
לא, כי אז יכול להגיד שאם אתה בנאדם דתי והתחנכת בצורה דתית, לא יודע, מהתפיסה בעולם של דתית, אז כל השאר זה כבר תופעות של זה.
זה בדיוק, אז זה הסבר שמאלי לתופעה הזאת. לתופעה של הימין ושל השמאל. לא, אני לא מאשים.
יכול
להיות, אבל
הוא נכון.
בסדר, זה לא אשמה, אני רק מנסה להראות. אתה אומר שהדתי הוא חושבים כך, אז כנראה שהדת גורמת לזה. ואני שואל, יכול להיות שבעומק, יכול להיות, אני אומר, אפשר לדון על זה.
בגלל זה שאלתי על המזרח, כי העולם המערבי הוא דתי יהודי ותופעותיו, אז במזרח זה שונה לגמרי.
כן, במזרח, אבל אני אומר, המזרח אתה מתכוון מוסלמי או המזרח הרחוק?
לא, המזרח הרחוק.
המזרח הרחוק לא ברור שהוא דתי בכלל, במושגים
שאנחנו... נכון, לכן אני אומר ששם, בגלל זה, זה יוכל...
אז זו שפה אחרת לגמרי, אני לא יודע, אני לא מספיק מכיר שם את זה, בשביל לדעת מה זה שמאל וימין שם, וסביב מה ניטשים הוויכוחים, אבל זה לא, הקורלציה לדתיות שם
היא לא... לא, אם היה איזשהו, אם המושג האמיתי שאותו עכשיו הרב מחפש, הוא נכון, פשוט הוא קיים במציאות, אז הוא היה צריך להיות גם שם, גם אם הם לא...
ויכוח אם הוא נכון. אני חושב שהוא נכון, אבל אנשי שמאל חושב שהוא לא נכון. לא טוען, אין לי. אני חושב שזה נכון, בסדר. אני חושב שהם טועים. יש אנשים שחושבים אחרת. אז גם במזרח יכולים להיות אנשים שחושבים שזה נכון, שחושבים שזה לא נכון. אותו ויכוח יהיה שם.
היינו אמורים לראות גם במזרח קורלציה בין תפיסה כלכלית.
זה כן.
זה מה שאני אומר.
לא יודע.
לבטא תפיסה שמאלית?
כן, אבל קופים על הצדקה זה באמת איזשהו ביטוי, זה איזשהו מצבים די קיצוניים. בדרך כלל לא קופים על הצדקה. קופים על הצדקה על במקומות
שבאים. זה מה שקרה בפועל בקהילות. בנו מנגנון שנוסס על טובים, ודאגו לחלק בכוח את ה... לא את כל האושר,
אבל... וגם הקפיטליזם החילוני, או לא משנה, הכלכלי, חברתי, לא הדתי, לא בעד חופש גמור. מה שנקרא קפיטליזם חזירי, זה לא שמאלני. כל קפיטליזם הוא חזירי. הקפיטליזם חזירי לא קיים באמת. אין היום ימין שרוצה חופש מוחלט. כולם מבינים שאתה צריך להיות איפשהו עם מנגנונים ממלכתיים או קהילתיים, או שאני תולי באיזו סביבה, בשביל לממש את זה. זה לא עובד בקצוות. ולכן אני אומר עוד פעם, אותה שאלה כמו עם השירה והאומנות, מביאה אותנו לזה טוב, אז בעצם אין הגדרות. ואני אומר, לא, יש הגדרות. רק נכון, אף אחד לא נמצא בכתבים. אלא יש סונטות ובלדות וסגות ומזמורים וזה, ויש שירה. בסדר, זה בדיוק אותו דבר גם פה. יש ימין שהוא מאוד קרוב לקוטב של החופש, ויש ימין שפחות קרוב לקוטב של החופש. אבל עדיין הכתבים התיאורטיים האלה של החופש המוחלט, שהולך דווקא עם קולקטיביזם ולא עם אינדיבידואליזם. כי זה אומר, ברמה הכלכלית נכון יותר שיהיה חופש, אבל יש זכות למדינה להתערב. זה לא שהמדינה אין זכות להתערב, שהמדינה לא משחקת על המגרש, ודאי שכן, שלצאת למלחמות על הערכים שלנו. ואנשי ימין הם בעד לצאת למלחמות על הערכים שלנו, אבל זה פוגע ברווחה שלהם, זה פוגע גם בכלכלה, לפעמים מלחמות, בסדר גמור, עדיין יוצאים למלחמות על הערכים. אותם ערכים שמרניים ולפעמים דתיים, על זה מוכנים לצאת למלחמות, מלחמות דת, על זה השמאל מאשים אותם גם. דתיות יוצרת מלחמות, נכון? גם במחוזותינו אנחנו שומעים את זה. זה אותו עניין. כיוון שדתיות וימניות אידיאולוגית, גם אם היא באה מנקודת מוצא חילונית, זה יותר נדיר, אבל זה גם קיים, זה תפיסה של מלחמות בשביל ערכים, בשביל לכבוש את הארץ, הארץ היא שלנו, ארץ אבותינו, זה שיח שהוא זר לשמאל. הוא לא מדבר בשפה כזאת. אני יוצא למלחמה כשיש על איום קיומי, אם לא, תן לחיות בשקט, ולהם גם לחיות בשקט, מה אתה רוצה מהם? בסדר, זה כל השיח.
צפון קוריאה קצת מוזרה בעניין, לא?
מה?
צפון קוריאה. אחד זה הכי
קולקטיבי, שמאל
שיש.
אמרתי, כל הקומוניסטים. צפון קוריאה הוא פשוט נשאר קומוניסטי. אין היום בעולם קומוניזם כמו שהיה בברית המועצות בתחילת המאה ה-20. פשוט בצפון קוריאה זה נשאר, זה הכל. כל מה שאמרתי על ברית המועצות קודם, אפשר להגיד לצפון קוריאה, נדמה לי, אני לא מספיק מכיר, אבל אני חושב שזה בסך הכל אותו רעיון. אגב, סין היא אתגר נהדר לעניין הזה, ארגנטינה מהצד השני. בסין יש משטר שמאלני שמנהל כלכלה ימני. הוא מתקרבת להיות יותר ויותר ימני. אם מביא בסוף לא עובד אחר. מה שמראה שכנראה ימין צודק בכל זאת. בסוף הם יוותרו בכלל על הסין. עכשיו זה רק הכוח. ובארגנטינה היה אתגר הפוך. בארגנטינה היה פרוניזם שהוא היה ימין במובן הלאומני והפשיזם, והוא היה שמאל כלכלי. הביא אותה עוד יותר מבעלה. אבל הוא היה שמאל כלכלי, הוא דאג לפועלים, המדינה דאגה שם לחלשים וכו', כשזה היה ימין לאומני קיצוני. לכן כל עולי ארגנטינה הם אנשי שמאל, גם בארץ. אדם שבא מארגנטינה הוא שמאלני, וכלל יהיה נקוד בידכם. ורוסים, לפחות בדור הראשון, כשעוד הקיעו את הזה, היו אנשי ימין. זה תמיד ריאקציה למה שהמשטר רצה לעולל, כי תמיד שהמשטר מעולל משהו, זה לא משנה אם הוא מעולל לכיוון ימין או לכיוון שמאל, הוא יוצא ריאקציה של האזרחים, כי הוא תמיד נכשל ותמיד מציק. אני חושב שבגלל זה הקפיטליזם הבריא צודק, הוא אומר, עזוב, תשארו בצד, אל תפריעו לנו. כשצריך לצאת למלחמה, בשביל זה צריך מדינה, צריך להזיז אותנו, נצא למלחמה אם צריך, אין בעיה. כל עוד אין מלחמות, עזבו אותנו בשקט, את ההחלטות מקבלים קרוב לבית, כמו שמופיע פה במצב. ההחלטות תן לבן אדם לחברה או לבן אדם הפרטי לקבל בעצמו, לא הממשלה תקבל עבורו. אז זה לא סותר את החשיבה הקולקטיביסטית, זה רק אומר שבמקום שצריך, צריך, במקום שלא צריך, לא צריך. זה הכל, אבל זה לא תפיסה שאין זכות למדינה להתערב. אנשי שמאל כל הזמן מדברים על זה, אני גם לא אומר שיש זכות למדינה להתערב, זה תמיד כניסה לפינה. אתה שואל אותו, רגע, איך זה יכול להיות שהמדינה תכפה? זה בעייתי קצת מצד איש שמאל, בסדר, אבל בסופו של דבר יותר אנשים פרטיים ירוויחו, זאת ההצפה שהמדינה בכל זאת תכפה על אנשים הפרטיים כל מיני דברים. כי צריך לחלק את העושר בשווה בין הפרטים. אז המדינה, זה הדרך כוחנו באחדותנו, למה שקראתי קודם מהמניפסטים האלה. לכן אני חושב שבסופו של דבר יש כן מהות מאחורי מושגים ימין ושמאל. עם כל המורכבות והפיצול שזה עובר עם השנים והשינויים, ולפעמים מפוחים מן הקצה לקצה, כמו בעד מלחמות או נגד מלחמות, כי זה בדיוק הנקודה, כי אנשים מחפשים הגדרות לימין ושמאל ברמה של אם אתה בעד מלחמות או נגד מלחמות. אבל זה לא, אלה העובדות. אני מדבר על הניתוח התיאורטי, לא על העובדות. מה עומד מאחורי זה? מה הרעיונות הפילוסופיים שעומדים מאחורי זה? וברמת הפילוסופיה כן אפשר למצוא איזה שהם עקרונות שמגדירים ימין ושמאל, ועוד פעם, גם זה מתאתגר, זאת אומרת, זה גם לא פשוט, אני לא... זה נאיבי לחשוב שהרעיונות האלה יופיעו as is, כבר ככה בעולם. ברור שלא, העולם הוא מורכב וכל אחד מאיתנו קצת ימני וקצת שמאלי, אבל עדיין ימין זה ימין ושמאל זה שמאל. יש שני כתבים כאלה. כל אחד מאיתנו הוא קצת מזה וקצת מזה, במינונים שונים. במובן הזה אני חושב שאותה עבודה שעושים בשירה ובאמנות אפשר גם לעשות בהקשר של ימין ושמאל. אתן לכם דוגמה שקצת קרובה יותר למחוזותינו. נגיד, היחס בין חרדיות וציונות דתית. יש משהו שהוא ימין ושמאל גם כאן. לא על האדם הפרטי. האדם הפרטי החרדי הוא יותר ימני מאשר ימין דתי. רוב החרדים. אבל הקולקטיב החרדי לא מתנהל בצורה ימנית. קודם כל הוא בעצם טוב, לא נענו רק ברמה הפוליטית, שהוא יותר פשרני ברמה הפוליטית, ונעזו מעולם היה, אבל כולם המזרח יהיה פשרני. אבל מעבר לזה, תסתכלו על איך הוא מנסה להשליט את הדתיות במדינה. בסופו של דבר חקיקה דתית במקור הייתה אג'נדה ציונית דתית, לא חרדית. אבל חרדים במדינה הזאת לא מכירים הרבה חרדים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מחזיר עוד עז ועוד דונה. זאת אומרת, אתה מחזיר את השכן שלך בתשובה וגורם להוא להניח תפילין ומין איזו תפיסה ימנית כזאת. אצל החרדים זו תפיסה ימנית בתפיסה הזאת. ואצל ציונים דתיים זה בא מלמעלה, רוצים לעשות הנדסה חברתית. כלומר, כאילו שמאל. אבל נדמה לי שזה לא בדיוק ככה. אם מסתכלים על זה במשקפיים התיאורטיות, זה לא בדיוק ככה. כי פה הציונות הדתית, הרבה פעמים, תדחוף מישהו לפינה ותגיד, מה אכפת לי אם אלעל עובדת בשבת או לא? השאלה אם הטייסים יהודים הם נחית בשבת או לא? מה, החברה צריכה לשמור שבת? מה אכפת לי מהחברה? אכפתי שיהודים ישמרו שבת. עכשיו, לציונות הדתית יותר חשוב הציוויון הדתי של המדינה מאשר שאנשים ישמרו שבת. הם נלחמים בעיקר על זה. הרבה יותר חשוב להם שהמדינה לא, כלומר ששגרירות של המדינה לא תחלל שבת, מאשר ש100,000 יהודים לא יחללו שבת. אצל חרדים זה הפוך. אז רואים שאצל חרדים, גם כשהם עושים כפייה דתית והכל, המטרה היא לא הציוויון הדתי של המדינה, זה לא מעניין אותה. המטרה היא שהיהודים לא יעברו על ההלכה. בסופו של דבר המטרה היא האנשים בסוף, במובן הזה זה גישה של שמאל. והציונות הדתית, המטרה שלה, יש גם מטרות כאלה, תשאלו בטח את הרבנים, אבל ההתנהלות היא לא כזאת. כי אם היית צריך, אם המטרה שלך הייתה להחזיר את האנשים בתשובה, אז אתה היית גם עושה תנועות תשובה באותו מובן כמו ערכים וכמו כל שמנסים לעשות בשנים האחרונות. אבל באופן מסורתי זה היה שאתה חרדים יותר. אנחנו לא מחזירים בתשובה, אני לא מבין. אנחנו רק רוצים שהציוויון יהיה ציוויון יהודי וכולי. וזו אמירה אמיתית, זו לא התנצלות. זו אמירה אמיתית. זו אמירה אמיתית, כי בזה תמיד אני לגלגתי על התפיסה הזאת, כי דווקא בעניין הזה אני שמאלני. אמרתי שאני לא חייב להיות ימני בכל מקום אותו דבר. אני חושב שאין שום משמעות לשאלה מה ציוויונה הציבורי של המדינה. מבחינתי חשוב שיהודים ישמרו תורה ומצוות, וכמה שאני יכול אני אנסה לגרום לזה. אני לא חושב שאין שום כפייה עם יעילים ולא שווים כלום, אבל כן, לנסות ולהחזיר בתשובה, אומר זה אני בכלל לא מתבייש, אני בעד לגמרי להחזיר אנשים בתשובה. מה לא שולך? מה הבעיה? למה לא? אפשר לשכנע אותך, אבל לא שאני אצליח או שלא? מה שאתה לעשות לנו את זה? ולעומת זאת, זה שאלעל תטוס בשבת, שיקחו טייסים גויים ושיטיסו את זה בשבת, מה אכפת לי? אז כל עוד היהודים לא מחללים שבת, מה אכפת לי שהציוויון הוא ציוויון, מה זה מעניין? הציוויון מבחינתי זה לכל היותר אמצעי חינוכי כדי להשיג את זה שהפרטים ישמרו שבת. אני לא חושב שזה אמצעי יעיל במיוחד.
יום מנוחה?
מה?
יום מנוחה?
זה אומר, רק בגלל שהפרטים לא יצליחו לשמור שבת, אם לא יהיה יום מנוחה בשבת. אם יהיה יום מנוחה ביום ראשון ובשבת יעבדו, איך אני אמצא עבודה? אני כאדם פרטי ששומר שבת. ואנשים אחרים שימצאו עבודה והחליטו לוותר על שבת, כמו שהיה בארצות הברית, שהגיעו המהגרים מאירופה לארצות הברית. חלק גדול מהזריקה של המסורת, מהחילון, יש שם תיאור מדהים של הרב בר אילן, שהוא מספר שם על אונייה שעגנה בזיכרונותיו, וזה נקרא ספר זיכרונות, משהו בירושלים, אז הוא מספר שם שהוא עלה על אונייה בנמל אודסה, לארצות הברית. עלו שם הרבה יהודים שהיגרו. הם עלו עם קפטן וכובע וכל הלבוש המסורתי, הגיעו אל האונייה, במקום הורידו את זה. במקום הורידו את זה, עזבו הכל. במקום, תוך שנייה.
על האונייה?
על האונייה. על האונייה. הבעיה שהם עזבו את הקרקע הקדושה של אוקראינה, הם הורידו הכל. עכשיו, אבל מעבר להגיעו לארצות הברית, ושם קרה עוד משהו. ארצות הברית הייתה אז קפיטליזם נשכני. חזירי היו כל מיני. אוקיי? יש ספרים של אפטון סינקלר, מי שיצא לו לקרוא, אבא שלי נורא אהב אותו, אגב לו מילדות ככה. קראתי את הספרים האלה, ספרים מזעזעים, אני ממליץ לקרוא את זה. תיזהרו לו להפוך להיות שמאלנים, כי הוא קומוניסט כמובן. אבל האמת שקשה לו להפוך להיות שמאלן אחרי שאתה קורא את הספר הזה. ספר על שוק הבשר בשיקגו. כשאנשים היו שם עבדים, עבדי עבדים של התעשיינים. תעשיית בשר, תחנו את האנשים, לא נתנו להם זכויות, לא נתנו להם מזכורת, לא נתנו להם שום דבר, שמישהו העיז להגיד משהו, אומרת, אתה יודע, אתה יכול לעזור. יש 100,000 דורשי עבודה פה ליד הדלת שמחפשים את המקום שלך. אפשר לצייץ. ואז התחילו כל האיגודים המקצועיים, וסביב זה התעורר, והמקרטיזם, והקורניזם, כל זה התעורר משם. אבל הדבר הזה, בסופו של דבר גם גרם לשאר החילון, אחרי החילון שהיה לאונייה, הם הגיעו לארצות הברית, לא נשאר גם זכר גם מאלה שלא הורידו את הכפתן על האונייה. למה? כי אין דבר כזה לא לעבוד בשבת. מי שלא עבד בשבת לא היה עובד בכלל. לא היה לך מה לאכול, שם אין ביטוח לאומי. אתה לא עובד בשבת ועוד אין קהילות מבוססות שיכולות גם לתת צדקה ולתמוך ב-50 וכו'. זה עדיין שלב הקפיטליסטי, עוד אין יהודים מאורגנים כל כך וכו'. אתה פשוט היית מדברר. ואנשים תרדו לעבוד בשבת. זה ברור, כולם עבדו בשבת. תקראו את הספר הכל לאדון הכל. אם שם, ספר חרדי כזה, או חצי חרדי כזה, הבת של הרב שיינברג. הבת? אשתו של הרב שיינברג בעצם. אשתו של הרב שיינברג. שהיא הבת של הרב יוסף יצחק הרמן. שהוא מתיירת אותו בתור מקים מולה של תורה באמריקה, יכול להיות קצת הגיאוגרפיה, אבל הוא כנראה היה באמת דמות מאוד מרכזית שם. הוא לא התפשר. הוא לא היה מוכן לעבוד בשבת, הוא קרא לאנשים, הוא הקים מסגרות בשביל שהם יצליחו, ומתואר שם בספר, אתם לא, זה מציאות מדהימה, זה המשלים של אבצון סינקלר. זאת אומרת, רואים שם איך הקפיטליזם דורס הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד בפניו, לא דתיות עומדת בפניו, כלום. זאת אומרת, אתה עובד בשבת, אתה מבטר על הכל, אתה לא יכול לעשות כלום, לא יהיה לך מה לאכול, אתה תמות ברעב, אם אתה לא תעשה את זה. ובמובן מסוים, באמת, קפיטליזם כזה הוא קפיטליזם שמוחק במידה רבה, הרבה מאוד דברים שאולי שייכים למה שקראתי קודם, תפיסה ימנית. הוא לא מאפשר לך להחזיק בדברים. הכסף עושה הכל. זה באמת כבר, זה קפיטליזם חזירי. אבל יש ימין שהוא לא כזה, שהוא כן מוכן לקבל בערכים, ערכים. הוא לא ידרוס את הערכים בשם הכלכלה, בניגוד להאשמות הרווחות, אבל תלוי איזה, את הערכים של החופש הוא לא מוכן לבקר עליהם, ואת הרווחת הפרט הוא כן מוכן לוותר עליה קצת, על זה מה שמדברים בדרך כלל על ויתור על הערכים, כי הוא חושב שבסופו של דבר גם הפרט ירוויח מהכלכלית, זה כבר ויכוחים טכניים, זה כבר לא ויכוחים מהותיים. טוב, האמת שזה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אז אני אגיד רק באופן טלגרפי את העניין של לקראת פסח. חשבתי לדבר קצת על, אולי דיברתי על זה פעם, אבל זוכר, על הגדרה של חופש וחירות. לקראת פסח, וזה קצת קשור, אמרתי, למה שקורה כאן, וזה גם הגדרה של מושגים, לכן חשבתי שזה ישתלב, ולא פעם, את העשר דקות שנשארו, אני אקדיש לעניין הזה. יש, בפסח בעצם קראו לנו שני דברים. א', נולד הקולקטיב היהודי, אני מתחבר לשם הזה, וב', אנחנו חוגים את חג החירות, חופש, קמנו מעבדות לחירות. והתפיסה של ימינו, הרבה פעמים דבר כזה נראה כסתירה. קולקטיב נופס כמה שמשעבד אותך. וחופש או חירות זה בדרך כלל חירות מהקולקטיב. זאת אומרת שהפרט, אינדיבידואליזם בעצם. קולקטיביזם זה ההפך מחירות. אבל שני הדברים האלה קורים בפסח ביחד. גם היום מדברים כאן על שחרור של עם וכולי, אבל היום זה כבר פחות. השחרור של עם זה אמצעי כדי לשחרר את הפרטים. לא מדברים בשפה, או פחות מדברים בשפה כזו של חירות של עמים, אוקיי? וכחלק מהחירות של אדם הפרטי, הוא רוצה לחיות עם העם שלו, בסדר, וזה. אז יש פה בעצם איזה שהם שני דברים שהיה מקום לראות אולי סתירה ביניהם, לפחות בעיניים המודרניות, ויש את המכתם הזה של רבי יהודה הלוי, שאומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו חופשי. ואני תמיד הרגשתי שזאת אמירה אורווליאנית. הרי אתם מכירים אצל אורוול, מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות, בערות היא כוח, ב-1984. זה פרודיה על הקומוניזם. ושם הקומוניסטים, כן, השלטון שם, מנסה לטפטף להמונים את השטויות שלו. התקווה היא שאם אתה תשטוף להם את המוח מספיק זמן, זה ייקלט למרות שמדובר באוקסימורונים מוחלטים, כן? כמו שהקומוניסטים רצו לשכנע את האזרחים שלהם שהם בעצם הכי יצרניים בעולם, הסרטים על הקומביינים, כן, והקולחוזים המוצלחים, שהתבועה פר דונה, משהו כזה.
סטחנוביץ'.
כן, סטחנוביץ', בדיוק. או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה איזשהו סוג של תעמולה כזו שמנסה להסביר לאנשים האומללים האלה כמה הם...
שנה בארץ.
מה?
שאל עולה חדש מברית המועצות, לא חדש, 20 שנה בארץ. בתיאור של המרוץ לחלל, מלחמת העולם השנייה, אין שום דבר שהוא מסוגל לומר שסטלין לא היה חותם עליו. ככה אני מציג את הדברים. כן, הוא הפנים לגמרי את הטעם.
אבא שלי, כשאני למדתי הנדסה בתואר ראשון, אז באתי משפט שנון, משפט הדגימה, למדנו את זה בדיסקרטיות. משפט שנון, אבא שלי אמר, זה משפט, לא יודע, קולמוגור.
זה, כן, הם המציאו הכל.
זה משפט, עכשיו האמת שזה גם יכול להיות נכון, דרך אגב. כי לא היה כל כך החלפת מידע, זה... והרבה מאוד דברים...
גם אצל הצרפתים יש תופעה כזאת, כן. הם גם המציאו הכל. הם גם המציאו הכל, כן. כן.
בגלל המידור של הסיפור. כן. אז הרבה מאוד דברים...
גם בגמרא אפשר
למצוא את המשפט. הרבה מאוד דברים שאתה יודע, מאמרים שפורסמו בספרות, בעיתונות המדעית המערבית, זה בפיזיקה, מקרים רבים כאלה. הם בעצם היו כבר מאז ומעולם במכון הטכנולוגי של קזחסטן, אני יודע איפה, זה כבר מישהו כבר עשה איזה פעם.
פרופסור גיטרמן, אתה ייחס לחצי מהפיזיקה ללנדאו. אתה מישהו ללנדאו
פה ידעו גם במערב, כן. בכל אופן, אבל קיצור, אז...
למדנו, אנחנו ללנדאו, לא?
הטענה, התיאור של הספר הזה של אורוול, זה שבעצם, תראה, אם מסביר לך מספיק פעמים שאתה הכי מאושר והכי חופשי והכי יצרני והכי הכל, אז בסוף אתה תקלוט את זה. כן? ולכן הוא אומר שכל הזמן היו צריכים לדקלם שם, המלחמה היא שלום, חירות היא עבדות, בערות היא כוח, ועד שבסוף אנחנו הבערים, העבדים, שנמצאים כל הזמן במלחמות, נשתכנע שאנחנו הכי חופשיים והכי חכמים והכי כוחנים ובעלי כוח וכו'. התחושה שלי היא שהאמירה הזאת של רבי יהודה הלוי קצת עושה לי את השטיפת מוח האורווליאני. אני עבד עבדים לקדוש ברוך הוא, כל צעד ושאל הוא אומר לי מה לעשות ומה לא לעשות, אבל עבד השם הוא לבדו חופשי, עבדי הזמן, עבדי עבדים. נשמע כמו איזו שיחה פרקזניקית כזאת, והעמור. כן, כזה שהחופש הגדול זה להיות עבד השם וכל מיני דברים כאלה, זה בידי האוקסימורונים המשבלבלים האלה, שזה הורג אותי תמיד, כל פעם מחדש. אבל רבי יהודה הלוי אני מנסה לתת קצת יותר קרדיט מאשר לרבני הר המור, והשאלה היא למה הוא התכוון. זה לא הרבה דרך.
אתה לא יכול לחיות כמו חלקיק חופשי.
מה?
אתה לא יכול להיות חלקיק חופשי, אתה תמיד תחת איזשהו פוטנציאל. תמיד יש את כוחות ששארפו.
בדיוק. בעצם, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה ככה. השאלה, האם חופש הוא ערך? קודם כל, אצל רבי יהודה הלוי לכאורה כתוב שכן. כי עצם זה שהוא מנסה לשכנע אותי, שעבד השם הוא לבדו חופשי, זה בעצם אומר שכנראה הוא מכיר בזה של להיות חופשי, זה דבר חשוב. זה כבר חידוש מעניין. בעולם דתי הייתי אומר, מה פתאום, חופש זה בכלל דבר חשוב, זה עוד עבד השם. אז עצם זה שאתה אפילו תורח, אפילו אם זה עטפה מגמתית ושקרית, אבל עצם זה שאתה תורח לעשות את זה, זה כבר חידוש מרענן. כי אתה מכיר בזה שהשאיפה לחופש, ושחופש זה דבר בעל ערך. עכשיו, השאלה אם באמת להיות חופשי זה דבר בעל ערך. מקובל היום לחשוב שכן. אני נוטה לחשוב שלא. ואני חושב שמה שגורם לאנשים לחשוב את זה, שלהיות חופשי זה דבר בעל ערך, זה שלשלול חופש ממישהו באופן לא מוצדק, זאת פעולה לא מוסרית. אבל יש מישהו לכלא סתם, מישהו עשה שום דבר, או לקשור אותו באזיקים, לא יודע, סתם, לשלול ממנו חופש. כשלא מגיע לו שלילת החופש, אבל סתם, בלי הצדקה, זאת פעולה לא מוסרית. ולכן הרבה פעמים אנשים אומרים, תראו, החופש זה ערך, עובדה של לשלול את זה, זאת פעולה לא מוסרית. אבל אני אומר שזה לא נכון, כי גם כסף, להיות בעלים על כסף זה גם כן לא ערך כשלעצמו, אפשר לעשות עם כסף הרבה דברים יפים, אבל להיות בעלים על כסף, עשיר הוא לא יותר ערכי מעני. רק להיות בעל כסף זה לא דבר בעל ערך. בעל ערך כמובן ערכי, לא שיש לזה ערך שווי, אלא זה לא דבר ערכי, אבל לשלול כסף ממישהו באופן שהוא לא מוצדק, זאת פעולה לא מוסרית. לכן העובדה של לקחת משהו ממישהו באופן לא מוצדק זה לא מוסרי, לא אומרת שהמשהו הזה הוא ערך. מה שזה אומר זה שהמשהו הזה הוא נכס.
הוא שלו.
לא ערך, בדיוק. זאת אומרת, כמו שכסף הוא נכס שלי, וזה בסדר גמור להיות עם נכסים, אין בעיה, אני קפיטליסט בעניין הזה לפחות. אז זה בסדר. אבל, ולכן לשלול ממני את הדבר הזה, זו פעולה לא מוסרית. זה לא אומר שלהיות בעלים על כסף זה ערך, להיות בעלים על כסף זה נכס. ואותו דבר חופש. חופש פירושו להיות בלי מגבלות. זה חופש, ההגדרה המילולית. חופש פירושו בלי מגבלות. עכשיו, אין אחד שהוא בלי מגבלות לגמרי. והיום ברמה העקרונית, זה ציר החופש. ככל שיש לך פחות מגבלות, אתה יותר חופשי. ולב, חופש פירושו היעדר מגבלות. חופש גמור זה בלי מגבלות בכלל, וחופש חלקי זה קצת מגבלות. וכן הלאה. אוקיי? אבל חופש זה היעדר מגבלות. עכשיו, היעדר מגבלות לא יכול להיות דבר בעל ערך. זה מצב. מה שייך פה ערך? זה פשוט מצב. אם אתה מצב הזה, אז נעים לך. זה נכס. ולכן לשלול ממך את המצב הזה, זאת פעולה לא מוסרית. זה נכון. אבל להיות חופשי בלי מגבלות זה לא ערך, זה נכס.
לתת חופש זה ערך. לגרוב,
לייצר חופש. כמו לתת צדקה.
לייצר חופש.
כמו לתת צדקה, או לתת כסף למי שאין לו. לתת חופש למי שאין לו, אז אולי. בסדר. אבל זה כבר תהליכים. אני מדבר על המצב, להיות חופשי. המצב הזה הוא מצב. מי שזכה והוא חופשי, על הכיפה, הוא מאושר. כמו מי שזכה והוא עשיר. אבל זה לא אומר שלהיות חופשי או להיות עשיר, זה דבר בעל ערך מצד עצמו. אוקיי? עכשיו, מה כן בעל ערך? אני קורא לזה חירות, אבל עוד פעם, זה לא הגדרה מילונית. במילונים זה מופיע כמילים נרדפות. מבחינתי, אבל משתמש בשתי המילים האלה, כי יותר נוח לי שזה יהיה תחת שתי מילים שונות. חירות פירושו להתנהל באופן אוטונומי בתוך המגבלות.
לא להיות משועבד.
לא להיות משועבד למגבלות. לא להיות עם מגבלות. מגבלות זה המצב, או שיש לי מגבלות או שאין לי מגבלות. השאלה היא מה אני המגבלות שיש לי. זה המצב של חירות. כשהבן אדם הוא בן חורין, אין פירושו שהבן אדם הוא בלי מגבלות. אלא פירושו שהוא נוהג בתוך המגבלות כבן חורין. אז הוא נוהג כמו מה שהוא חושב שנכון לעשות, ולא כפי מה שהמגבלות מנסות להכתיב לו לעשות. וזה נקרא בן חורין. עכשיו, זה באמת ערך, להיות בן חורין. בניגוד ללהיות חופשי שזה נכס, להיות בן חורין זה ערך. לשלול חופש זאת פעולה לא מוסרית. אבל לשלול חירות, אי אפשר.
לא מבין את ההגדרה הזאת. נגיד שפועל על האילוץ שנקרא כוח המשיכה.
אתה מדבר אילוצים פיזיקליים, בדיוק הנקודה. אתה יודע מה, אפילו עם אילוצים פיזיקליים.
איך אני יכול להיות
בפועל? פועל עליי כוח המשיכה.
אתה מטפס.
אני מטפס על ההר גבוה.
אתה מטפס, ואתה לא עוזר חילופים.
פועל עליי כוח המשיכה. ועדיין, אם יש לי כוח רצון, אני מטפס.
זאת אומרת שבין חורין זה להיות במצב של קונפליקט תמידי מול הכוחות שמנסים לרסות.
מול האילוצים.
קונפליקט באותו מקום שהכוחות לוקחים אותי למחוזות שאני לא רוצה להיות בהם. לפעמים זה שאתה פרנואיד זה לא אומר שלא רוצים אחריך. זאת אומרת, העובדה שהכוחות מנסים לגרום לך לעשות משהו, זה לא אומר שמשהו הזה הוא לא נכון. כוחות חברתיים שמנסים לגרום לך לעשות דברים נכונים. ואז לא כדאי להילחם נגדם, אלא להפך לעשות את זה, אבל לעשות את זה בגלל שאני מחליט שזה מה שנכון לעשות. לא תמיד צריך להילחם נגד החברה. צריך להיות במצב שאתה מוכן להילחם נגד החברה. שאם זה לא נכון, אז אני לא אעשה את זה, למרות שהחברה או האילוצים או מה שלא יהיה, או היצר שלי, לא חשוב. כל האילוצים שסביב מנסים כן לגרום לי לעשות את זה. זה נקרא בן חורין. ולהיות בן חורין זה דבר שיש לו ערך. להיות חופשי זה נכס. וזה הפך בעוד מובן, כמו שאמרתי קודם, שלשלול חופש ממישהו זה דבר לא מוסרי. לשלול חירות ממישהו אי אפשר. כל מה שאפשר זה להטיל עליו עוד מגבלות. אבל אם הוא בן חורין, אז הוא יפעל עד כמה שהוא יכול בתוך המגבלות כבן חורין. כן, המחצית הראשונה של הספר של ויקטור פרנקל על האדם מחפש משמעות, שהוא מתאר את חוויותיו שם בשואה לפני הלוגותרפיה. החלק השני זה התורה הפסיכולוגית שלו. אבל החלק הראשון זה התיאור שלו במחנות. והתיאור במחנות הוא בדיוק מדבר על זה. שאנשים בהכי פחות חופש שיכול להיות עלי אדמות, שם בעצם אתה רואה אם הוא בן חורין אמיתי. אנשים בדברים הקטנים, שלנו זה נראה...
מה זה קשור לפסח?
מה?
איפה בפסח יש חירות? הם היו פסיביים, השם ילחם לכם לכם.
אתה יכול לשלול חירות, אם תסיר.
תנו לי רגע לסמור, כי אולי נוציא. שעה עשר, אני רוצה רק להשלים את העניין הזה, אבל...
הנקודה היא ש... יש לנו חירות במגבלות.
כן. הנקודה היא ש... אז אני מקבל על עצמי את המגבלה הזאת. המשמעות היא בסופו של דבר שלהיות בן חורין זה דבר בעל ערך. להיות עם חופש זה נכס, זה הכל. כשמדברים על הערך שבחופש מתקלים לחירות, לא לחופש. עכשיו במובן הזה זה הפך, כי אם אין לך מגבלות אתה לא יכול להיות בן חורין. בהגדרה. אם אין לך מגבלות איך תהיה בן חורין? בן חורין זה השאלה איך אתה במגבלות. איך אתה מתמודד מול מגבלות. ולכן עבד השם הוא לבדו חופשי זה לא אמירה אורווליאנית, זאת הגדרה. לא שיש לי תירוץ למה זה לא סותר. זה לא יכול להיות אחרת. זה היה סותר אם זה היה הפוך. אם אתה לא היית עבד לנתונים אובייקטיביים שמחוץ עליך, שלא תלויים בך, אז לא היה לך משמעות לחירות שלך. דיברנו על שוויץ, סוריה וזה, אני לא אחזור על זה שוב, זה כבר הזכרתי כמה פעמים, זה אותו דבר מזווית אחרת. זה בדיוק אותו דבר. ברגע שיש לך מגבלות ובתוכן אתה פועל חופשי, זה דבר בעל ערך. אם אין לך מגבלות, אם זה שוויץ, אז מה אתה פועל בו? אתה חופשי, אין לו שום משמעות. לכן גם חופש היצירה מול חירות היצירה, אנשים חושבים שחופש היצירה זה ערך. לא לשים מגבלות על יוצרים. יש לו טעות גמורה, אותה טעות. חירות של יצירה צריכה להיות, לא חופש של יצירה. הם מדברים הרבה פעמים על זה שיוצר שכפוף למגבלות דתיות, נגיד יש לו מגבלות, אז הוא לא יוצר אמיתי. שהוא יוצר פי אלף יותר אמיתי מאשר היוצר האחר, כי הוא בעצם צריך להיות יצירתי כדי להסתדר עם המגבלות הנוספות שהוא מצוי בהן, לא רק המגבלות הרגילות שכל אחד נמצא בהן, ואז צריך לראות את היצירתיות שלו. אז בסופו של דבר, כמות המגבלות לא אומרת שאתה לא יצירתי, או להפך, היא זו שמאפשרת היצירתיות שלך להופיע, בהקשר האומנותי אני מדבר עכשיו, כמו בהקשר האתי. זה דוגמה אחת לסיום, דוגמה מתמטית כזו קצת. יש, תחשבו על חדר כמו לוח שחמט, 8x8 משבצות. יש כיסאות שכל אחד תופס משבצת, אוקיי? אם יש לכם כיסא אחד בתוך החדר, כמה אפשרויות יש לסדר את החדר? 64, על כל אחת מהמשבצות. שמים שתי כיסאות שונים לצורך הפשטות. שני כיסאות שונים, כמה אפשרויות יש לסדר את החדר?
תלוי יש חשיבות לסדר הכיסא.
זה מה, הם שונים. 64 כפול 63.
כן.
64 כפול 63. 64 אפשרויות עושים את הכיסא הראשון. אפשרויות 63 מקומות. הרבה הרבה יותר מאשר עם כיסא אחד. עם שלושה כיסאות, הרבה יותר אפשרויות. אז איפה יש יותר יצירתיות? בחדר מלא כיסאות או בחדר ריק בלי כיסאות בכלל? עמוס עוז, זו דוגמה שלו פה ושם בארץ ישראל, הוא מביא במאמר העגלה מלאה והעגלה הריקה, הוא אומר שבמעמד הר סיני נוצר איזשהו חלל, ומאז אנחנו ממלאים אותו בראיתי, עד שבסוף אנחנו לא מסוגלים לזוז, היהדות התאבנה לגמרי, כן? אני אומר הפוך, בחדר שמלא בראיתים, שמה אתה יכול להיות יצירתי. בחדר שאין ראיתים, אין שום משמעות ליצירה. עבד השם הוא לבדו חופשי, שזה באמת הגדרה. ועבד השם הכוונה היה שם מגבלות שמוטלות עליך מבחוץ, לא תלויות בך. ורק אז אתה באמת יכול להיות פה, זה בערך חורים, כאילו, כמו שלי, כמובן.